טוב, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן. יש לנו את המצווה של הנחת תפילין בפרשת ואתחנן. המצווה של הנחת תפילין מופיע בעצם פעמיים. מופיע פעם אחת בפרשת ואתחנן, ופעם השנייה אנחנו נלמד על זה בפרשת עקב. פרשת עקב יהיה לנו גם את החלק השני של קריאת שמע. שני פרשיות קריאת שמע, מופיע חלק אחד בפרשת ואתחנן, חלק אחד בפרשת עקב. יצא לנו כבר פעם ללמוד על ההבדלים שיש בין פרשה ראשונה של קריאת שמע לפרשה שנייה של קריאת שמע. אולי נגיע לזה, בעזרת השם, אולי בפרשה של שבוע הבא, בפרשת עקב, נדבר על ההבדלים שביניהם. אבל אני רוצה לדבר היום על נקודה שהיא בעיקרון דומה בשני המקומות, גם בפרשה ראשונה, גם בפרשה שנייה, וזה מצוות הנחת תפילין. מצוות הנחת תפילין שאנחנו מקיימים בכל יום חול, זה מצווה שמופיעה בתורה בפרשותינו. כתוב את הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. ומהסדר הזה של הפסוק אנחנו למדים איך צריך לקיים את מצוות הנחת תפילין. איך אנחנו מקיימים את מצוות הנחת תפילין? לפי הסדר שמופיע בפסוק. קודם כל מניחים תפילין של יד, כמו שכתוב, כשרתם לאות על ידיך. לאחר מכן יש לנו את המצווה של תפילין של ראש שמורידים.
איפה נקבע את השיטה האשכנזית והספרדית?
מגיע לנושא של השיטות, אנחנו נדבר על זה. לא התכוננתי לדבר על השיטות של אשכנזי וספרדי, אז אני לא.
אבל איך לומדים? אתה
לקשור, אני יודע. ישנם הבדלים בין של רש"י לשל רבינו תם. ואם אתה שואל איך נוצר את ההבדלים, כמו שרבינו תם תורה, איך הניחו תפילין אז, כן? כל השאלות האלה זה נושא בפני עצמו, אבל לא על זה נדבר היום. אנחנו נדבר לפי כל השיטות שלו יהיה. ברור לנו שמניחים קודם כל תפילין של יד, ולאחר מכן מניחים תפילין של ראש, וזה ברוך השם, אין ויכוח בין אשכנזים לספרדים, וזה כולם שווים. ונקודה נוספת, הלכה נוספת, אנחנו יודעים מתוך הפסוקים הללו, הפסוק הזה הוא כשאתם לא עוטה על ידיך, זה איך מורידים תפילין. איך מניחים תפילין? אנחנו יודעים שקודם כל מניחים תפילין של יד ולאחר מכן תפילין של ראש. אחר כך כן, זה הסיום כבר. אבל כשרוצים להוריד את התפילין, אז מה הסדר? מורידים קודם של ראש ואחר כך של יד. למה? מורידים את הקשר מהאצבעות, אבל בעיקרון מורידים קודם את התפילין של ראש ואחר מכן את התפילין של יד. מה הסיבה שכשמורידים את התפילין אז מורידים קודם כל את התפילין של הראש ולאחר מכן את התפילין של היד? למה לא נעשה אותו דבר? כמו שכשהנחנו את השל יד ראשון, אולי גם נוריד את השל יד ראשון. מה הסיבה? גם זה לומדים מהפסוק. כתוב הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך והיו, ראשון רבים, והיו לטוטפות בין עיניך. מזה למדים שתמיד כשיש תפילין על הראש צריך שבו זמנית יהיה גם תפילין על היד. לא ייתכן מצב שיש תפילין על הראש ואין תפילין על היד. אני לא מדבר חלילה על אדם שלא עלינו אין לו יד או שלא יכול להניח על היד, אבל בסדר הרגיל אין כזה מצב שיש תפילין על הראש ועל היד אין, על פי הסדר שהתורה קבעה. למה? כי כתוב והיו לטוטפות בין עיניך, והיו לשון רבים. אז זה אומרים בגמרא, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. אם יש לך תפילין על הראש, צריך שבו זמני תהיה גם תפילין על היד. זה הסדר של הנחת תפילין, זה הסדר של חליצת התפילין, כפי שהדברים נלמדים מהפסוק הזה שאנחנו רגילים להגיד אותו מדי יום ביום. מה שאנחנו היום ננסה ללמוד, עוד נקודה מאוד חשובה במצוות תפילין, וכדי להגיע לנקודה הזו החשובה במצוות תפילין, כדי לחדד את הנקודה הזו, אנחנו נפתח כרגיל בשאלה, ננסה לענות עליה בכמה אופנים, ובסופו של דבר נגיע לתשובה המדויקת שהיא תבהיר לנו נקודה מאוד חשובה במצוות תפילין. כשאנחנו מסתכלים על מצוות תפילין ורוצים לדעת את ההלכות שקשורות לתפילין, יש לנו את הרמב״ם שכתב בספר האהבה הלכות תפילין. הוא חיבר יחד הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. ההלכות שהרמב״ם כותב על תפילין מחולקים לכמה וכמה פרקים שונים שהוא, מה? בצורה מסודרת את כל התורה זה הרמב״ם כתב. יש שלושה פוסקים גדולים, הרמב״ם, הריף והראש, שהם כתבו פסקים, כמובן לפני זה יש את המשניות, אבל אנחנו כרגע מדברים על הסדר שהרמב״ם כתב. והרמב״ם, שלמדים מכל מילה בדבריו הלכה, הלכת כמה וכמה מנושא בולט מאוד ומעניין באופן שיטתי ברמב״ם הלכות תפילין, אפשר ללמוד נקודה מאוד חשובה בנושא. ההלכות של תפילין ברמב״ם מחולקים לכמה חלקים. יש איך שהרמב״ם כותב איך כותבים תפילין, אז הוא כותב עריכות איך כותבים תפילין. אחר כך הרמב״ם כותב איך עושים את הרצועות של התפילין. אחר כך הוא כותב איך מכניסים את הרצועות לתוך הבית של התפילין, איך מניחים תפילין, איפה מניחים תפילין, איך מניחים תפילין, איזה ברכה, כל דבר בצורה מאוד מאוד מסורתת, מסודרת, כל פרט ופרט הרמב״ם כותב ממש כשולחן ערוך. דבר אחד מאוד מעניין יש לכל אורך הדרך ברמב״ם. לפני זה, כשהרמב״ם כותב את כל ההלכות שלו, אז הסדר ברמב״ם, כפי שכולם יודעים, כולם לומדים בוודאי את הרמב״ם, אז יודעים שהרמב״ם, לפני שהוא מתחיל לכתוב הלכות, יש לו תמיד בפתיחת ההלכות את רשימת המצוות שאמורים להיות מפורטים בהלכות הבאות. ככה הרמב״ם בכל, לא משנה איזה הלכות שניקח, אז הכותרת תמיד הוא כותב כמה מצוות עשה יש באותם פרקים. לפעמים זה יכול להיות, ניקח לדוגמה את הלכות ברכות, שיש לנו בהלכות ברכות 11 פרקים, כותב הרמב״ם בתחילה כותרת קצרה שיש פה מצוות עשה אחת וביור מצווה זו בפרקים אלו. למשל בהלכות תפילין, הלכות תפילין יש בסך הכל 5 פרקים, לא 5 פרקים, 4 פרקים, ובארבע פרקים של תפילין אז הרמב״ם כותב מראש כמה מצוות יש, אז בארבע פרקים האלה יש שתי מצוות של תפילין. אחר כך יש כאן מצוות של מזוזה וספר תורה, מה? של יד ושל ראש. אבל המעניין הוא שאם נסתכל את סדר הדברים איך הרמב״ם כותב אותם, ואצל הרמב״ם הוא הרי היה דייקן ומסודר מאוד, כותב הרמב״ם כך: יש הלכות תפילין ומזוזה בספר תורה, יש בכללן 5 מצוות עשה, וזהו פרטן, זה הפרטים. א', מה המצווה הראשונה? מה המצווה הראשונה? אמרנו שתי מצוות בתורה, יש שתי מצוות, אמרת קודם לכאורה מה הם שתי המצוות? וקשרתם לאות על ידיך, זה מצווה אחת, ואילו זה תפות בידיניך, זה מצווה שנייה. איך כותב הרמב״ם? א', להיות תפילין על הראש, ב', לקושרם על היד. אחורה, הרמב״ם הפך את הסדר, הוא קודם כל מציין לנו את המצווה של התפילין של הראש, ורק לאחר מכן הוא כותב לקושר על היד. וזה לא רק בכותרת אלא לכל אורך הדרך, כל 4 הפרקים, אם מסתכל לכל אורך הדרך, ניקח בהלכה הראשונה הוא כותב ונקראים תפילין ומניחים אותם על הראש וקושרים אותם על היד. לאחר מכן כשמגיע הרמב״ם בהמשך להלכות איך צריך לכתוב את התפילין, אז הוא מתחיל כיצד כותבים את התפילין של ראש כך וכך וכך, לאחר מכן הוא יכתוב לנו איך כותבים תפילין של יד, אחר כך איך עושים את הבית גם כן, הלכה ב' כיצד עושים תפילין של ראש את הבית, אחר כך הלכה ד' וכיצד עושים תפילין של יד. לכל אורך הדרך. כשהרמב"ם מדבר רק על הרצועה, אז בהלכה י"ג הוא יכניס, יכתוב, הוא מכניס רצועה של ראש, ולאחר מכן יהיה רצועה של יד לכל אורך הדרך. אחר כך מגיע לפרק הרביעי, איכן מניחים תפילין? של ראש, ולאחר מכן בהלכה ב' ושל יד. זאת אומרת, הרמב"ם כאן עקבי, כל פרט ופרט שקשור לתפילין, זה לא משנה איזה, הפרשיות, הקלף, זאת אומרת הפרשיות, הבתים, הרצועות, הצורת ההנחה, הברכה, כל מה שקשור לתפילין לכל אורך הדרך, הרב המלך בעקביות שהוא קודם כל מתחיל עם הראש ולאחר מכן הוא עובר לתפילין של היד. והדבר הזה הוא באמת דבר פלא. למה? כי לפי מה שאנחנו קראנו קודם, שמה צריך להיות הסדר? הסדר צריך להיות קודם וקשרתם לאות על ידיך, ואחר כך היו לי תוספות בין עיניך. נשאלת השאלה, למה הרמב״ם הפך את הסדר? זו השאלה בעצם. לא שמעתי?
יש רק קשר, זו הכתיבה והלכות של
ההנחה. אבל גם בהנחה הוא מפך את הסדר, גם בהנחה הוא כותב קודם שעל הראש ואחר כך על היד. לא שהוא כותב שצריך להניח הפוך, כשמגיע בפועל הלכה למעשה הוא כותב שצריך להניח קודם של יד ואחר מכן של ראש, אבל כשהוא מספר לנו את התהליכים, אז הוא קודם כל לכל אורך הדרך מספר לנו מה קורה עם התפילין של הראש, ולאחר מכן הוא מספר לנו מה קורה עם התפילין של היד. למה הוא הופך את סדר הדברים? יפה, זה גישה אחת. יש גישה כזו. השאלה הזו שואלים הרבה מפרשים של הרמב״ם, כי מי שמתחיל ללמוד את הרמב״ם זו שאלה שממש בולטת ממש לעיניים. אז זה באמת תשובה ראשונה שמפרשים, שאתה אמרת גם שמה שמפרשים אומרים, הרי הקדושה של התפילין של הראש היא גדולה יותר מהקדושה של התפילין של היד, ובגלל זה, בגלל שהקדושה של התפילין של הראש גבוהה מהקדושה של התפילין של היד, אז לכאורה זה אמור להיות הסבר למה צריך להקדים את כל ההלכות של הראש לפני ההלכות של היד.
גם את היד, כי אסור לראש להישאר לבדו.
הסיבה למה הרמב״ם כותב לכל אורך הדרך את ההלכות שלה של ראש לפני ההלכות שלה של יד, לכאורה הסיבה היא כי אם אתה מסתכל מביניהם מה חשוב יותר, אז חשוב יותר התפילין של הראש ולאחר מכן התפילין של הראש.
אנחנו חייבים שלא מודדים מצוות לפי חשיבות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת את החשיבות.
או אתה כן יכול לדעת, זה לא חשיבות, זה הקדושה. אתה יודע, האם הציצית חשוב יותר מספר תורה? יש הלכות שספר תורה קדוש יותר מציצית, נכון? למה? כי ספר תורה יש לו קדושה יותר גדולה. גם בתפילין של יד ותפילין של ראש יש הלכות בהנהגה, שעם תפילין של ראש אנחנו צריכים להיות יותר זהירים מאשר עם תפילין של יד, כי בתפילין של ראש יש את השין, בתפילין של יד אין את השין. יש בתפילין של יד, יש ראש חשיבות יותר מהתפילין של יד. אז אם הקדושה של התפילין של ראש חשובה יותר, אז הרמב״ם רוצה פשוט ללכת לפי סדר קדושתם. אז לכן הוא קודם כל כותב לנו את החלק הקדוש יותר, ואחר כך הוא יורד ברמה לדבר על דבר שהוא בקדושה פחותה יותר. זה לכאורה יכול להיות ההסבר, אולי. אבל את ההסבר הזה אפשר לדחות משתי סיבות. זה נשמע הסבר מעניין, אבל הוא לא מסתדר לנו ברמב״ם ההסבר הזה, משתי סיבות. סיבה אחת, בכל ההלכות אנחנו יכולים לוותר ולהסכים שהרמב״ם יקדים. איך עושים את הבית, איך עושים את הרצועה, איך כותבים, כל זה בסדר, קדושתו גדולה, תתחיל איתו. אבל כשצריך לתאר את ההנחה, הרי נקדים ונשאל, למה באמת אם כך שמים קודם את התפילין של יד ואחר כך את התפילין של ראש? אם הקדושה שלה של ראש קודמת, הרי כתוב גם בהלכה שכששמים את התפילין בתוך השקית צריך להיזהר שתמיד התפילין של היד יצאו ראשונים. למה? כי אם אנחנו נוציא את התפילין של ראש ראשונים, אז הם... זאת אומרת, יש חשיבות. אז למה באמת מניחים תפילין של יד קודם? לכאורה אולי צריך היה להיות הפוך. אז אין הסבר. זה גזירת הכתוב, כי ככה התורה כתבה. וכשהתורה כתבה, וכשאותם לאות על ידיך, והיו לכתובות בין עיניך, אז התורה אמרה, למרות שקדושתו של השל ראש גדולה יותר, אבל אף על פי כן אני מצווה לך להניח קודם את התפילין של היד. אז לפי זה, אז לכל אורך הדרך, אם הרמב״ם היה כותב קודם כל את המצווה ואת התיאור שלה של ראש, הייתי מבטר ומסכים, טוב, בסדר, זה יותר קדוש, נתחיל איתו. אבל כשמגיע ברמב״ם לתיאור איך מניחים, שזה כבר תכלס איך מניחים, אז היה לכאורה קודם כל כאן, כאן לפחות היה צריך לכתוב קודם כל את הנושא של היד לפני הנושא של הראש, כי גם התורה כתבה וקשתה נועות על ידיך ואילות עזבות ואין אליך. למה פה הרמב״ם מפך? זה סיבה אחת למה זה לא מסתדר. הסיבה השנייה היא סיבה מאוד מעניינת. אי אפשר להגיד שהרמב״ם קבע שהוא כותב את הדברים לפי סדר קדושתם. למה? מה הכותרת פה? הלכות, תפילין ומזוזה וספר תורה. ספר תורה ודאי יותר קדוש מתפילין, נכון? אז אם הרמב״ם קובע את הדברים לפי סדר קדושתם, מה צריך אותו הפוך? הלכות ספר תורה ואחרי זה תפילין. אם הרמב״ם באותו רצף כתב את... נכון? זאת אומרת שלא, מה קובע לרמב״ם? מה קובע לרמב״ם את סדר הדברים? לא קדושה, אלא יש לו רעיון אחר. נשאלת השאלה, אם כך, מה הסיבה שהוא יקדים תפילין של ראש ותפילין של יד? לא מתאים התירוץ שם, ניסינו להגיד שזה בגלל הקדושה, כי הוא יודע שהלכות ספר תורה הוא מכניס לנו בפרק ז' והלכות תפילין בפרק א'. זאת אומרת שהסדר שקובע לרמב״ם את התהליכים זה לא קדושה, אלא מה הסדר? הסדר הוא לא, אנחנו עוד, עוד, עוד מעט נראה מה הסדר, הסדר הוא אחר. אז צריך באמת להבין מה הסדר.
מה היה עד שהרמב״ם כתב את זה שלו? מה היה עד אותה תקופה? הניחו גם כן?
הרמב״ם היה בסך הכל לפני 800 שנה, משה רבינו היה נתן לנו תורה לפני 3,000 שנה ויותר. הרמב״ם לא המציא את הלכות תפילין. הפסוק הוא כשאתם לא אותה על ידיך, כתוב בפרשת ואתחנן, שנתקבלנו לפני יותר מ-3,000 שנה. אז זה בדיוק השאלה, למה הרמב״ם שינה? זה בדיוק, הנה, זה השאלה שאנחנו מנסים להבין, ומתוך השאלה הזו אנחנו מנסים להגיע להבין פה איזה רעי, לפני זמן הלכה תפילין, אתה רוצה לדעת מה העניין. זה שאלה אחת. שאלה שנייה שיש כאן, תשובה אחרת שיש כאלה שניסו לענות, כאלה שניסו למצוא איזה רעיון כזה. מה קורה אם לא עלינו אדם יש לו רק תפילין של ראש?
מה שקרה במלחמת העולם השנייה.
אין לו תפילין של יד, נאבד לו, נעלם לו, הוא נמצא במקום שאין אף אחד בשטח, הוא עם עצמו ועם התפילין, אבל יש לו רק תפילין של ראש בלבד. האם הוא יכול להניח את התפילין של ראש לבד? זאת אומרת, במילים אחרות, האם זה מעכב אחד את השני או שזה לא מעכב אחד את השני? לפעמים יש לנו מצוות, למשל בוא נתאר לעצמנו במצוות ארבעת המינים. אם אני אבוא ויגיד, יש לי רק ערבות, או יש לי רק הדסים, אז אני נענע ויברך על נטילת לולב? לא, אתה צריך ארבע. חסר לך אחד, חסר לך במצווה, נכון? יש הרבה מצוות שהם כוללים פריטים שונים, אבל... כולם חייבים להיות. מה קורה בתפילין? או, מאיפה אני יודע שמצווה בפני עצמה? אולי זה רצף, אולי זה בניין אחד, הוא קשתם, לא אותה לדרך, אבל אתה דבת בלך, זה שניים.
יש לנו כמו שם בתורה.
אבל אולי שניהם הם אחד. אז יש כאלה שאומרים שהרמב״ם רצה לרמז לנו באמת את ההלכה הזו, שאפשר באופן תיאורטי להניח את התפילין של ראש לבד, גם אם אין לך תפילין של יד. איפה הרמב״ם רימז לנו את ההלכה הזו? מזה שהרמב״ם כל הזמן מדבר כאילו על השל ראש בלי השל יד, לפני השל יד, מה הוא מרמז לנו בזה? שכאילו התפילין של ראש הוא גם בפני עצמו עניין. אם הרמב״ם היה מתחיל כל הזמן של יד ואחר כך של ראש, אז מה אם יכולים לחשוב? שאם אין לך את הרצף הזה אין לך כלום. אז הרמב״ם
משפט אחד הוא
יפה. אז קודם כל יעקב, אתה צודק בשאלתך, אבל השאלה היא יותר חזקה. הרמב״ם כתב את ההלכה הזו, לא רק שלא צריך לרמוד, הרמב״ם כתב במפורש בארבעה פרקים הללו שאם אדם, הוא כתב במפורש שאחד לא מעכב את השני, הוא כתב את זה במפורש. אז אם הרמב״ם כתב במפורש שאחד לא מעכב את השני, אז אי אפשר להגיד שהרמב״ם הפך את הסדר כדי לרמז לנו איזה הלכה.
הוא כתב
את זה. למעלה, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. מה הסיבה שהרמב״ם הופך את הסדר? עכשיו, יש לנו כאן הסבר מאוד מאוד מעניין, שאת ההסבר הזה כתב הגאון הגדול, הגאון הרגצ'וביץ. שהזכרנו אותו כבר פעמים רבות בשיעורים, הגאון הרגצ'בי כתב ספר על הרמב״ם, הספר נקרא ספר צופנת פענח, והוא בספר הזה מתייחס בקצרה בכמה מילים להסביר את העניין הזה, למה הרמב״ם מתחיל עם השל ראש ואחר כך של יד, והוא פותח לנו פה נקודה כל כך חשובה וחזקה שייתן לנו התייחסות שונה לכל הנושא של הנחת תפילין. אנחנו פשוט נדע להתייחס אחרת לתפילין שאנחנו מניחים מדי יום ביום. מה כותב הצופנת פענח? הוא כותב כך, שאנחנו צריכים לדעת שהמצווה של תפילין של יד שונה מהמצווה של תפילין של ראש. מה פירוש היא שונה? היא שונה לא רק בגלל שזה על היד וזה על הראש, ודאי, היא שונה גם באופן קיום המצווה. כדי לקיים מצוות תפילין של יד, מה צריך לעשות? כתוב בתורה, מה הלשון? וקשרתם לאות על ידיך. המצווה של תפילין של יד זה פשוט לקחת את התפילין ולקשור. ברגע שקשרתי, כמו שצריך, קשרתי על היד את התפילין,
זהו,
באותו רגע קיימתי את המצווה. זהו, קשרתי, קיימתי את המצווה. באופן תיאורטי, יכולתי להוריד. קיימתי את המצווה, אני יכול להוריד, קיימתי. זה כמו שיש מצווה לנענע בלולב. אז מה המצווה? לקחת את הלולב, להזיק אותו ביד עם עמוד שלושת המינים, ולנענע, ואחרי שהוא נענע, נענוע אחד, איך אנחנו עומדים ברחוב ולזכות יהודים במבצע לולב. לוקחים את התפילין, הוא מנענע, מברך ברכה, זאת אומרת, מברך ומנענע, וזהו, לא צריך לעשות, זה לוקח לו כמה שניות, הוא קיים את המצווה. באופן תיאורטי, עוד מעט נראה למה לא עושים את זה, באופן תיאורטי, אם אני קושרים את התפילין על היד, אפשר להוריד את זה, קיימנו את המצווה.
תראה, בלי לעשות את ה...
המצווה היא לקשור על היד, כל השאר זה לא, זה לא שצריך לעשות הכל, אבל מבחינת ה... המצווה בתורה זה לקשור על היד. כי ככה כתוב...
זה אחד שהוא מוגדר, הוא מציע את זה.
כי אין תחל, זה החלק העיקר, בוודאי. עכשיו בתפילין של ראש, איך כתוב בתורה הלשון? והיו יותר תפות בין עיניך. מהי המצווה בתפילין של ראש? שיהיה לך בין עיניך תפילין, זה המצווה. כך כתוב, לא כתוב קשרתם בין עיניך והיו. במילא כשאדם שם תפילין על הראש תהיה מצווה, התפילין מונחים על הראש עוד דקה, כי הם עוד מצווה, ועוד דקה, עוד מצווה, וכל דקה ודקה יש לו מצווה מחודש, כל שנייה, בסדר, לא, ועוד מצווה. בתפילין של יד זה לא מצווה מתמשכת, זה שהתפילין יהיו על היד שלו 10 שעות, הוא לא קיים 10 שעות מצווה, כי את המצווה הוא קיים בדקה הראשונה וזהו, גמר. בתפילין של הראש, כל זמן שזה על הראש שלו, הוא נמצא במצווה.
לא עוד מצווה, זה אותה מצווה.
כל דקה, זה, כל דקה ודקה הוא מקיים... לא. כי פה זה נמצא על, על, על... כל זמן שזה נמצא, הוא מקיים מצווה.
הוא מקיים אותה מצווה?
כן.
שמתמשכת. לא מצווה נוספת.
היו כאלה שלא מורידים את התפילין.
מה? בוא ניתן לך דוגמה כדי לחדד את העניין הזה. למשל, הלשון הוא בכל דקה ודקה, אני מחפש את ה...
כל דקה זה בעצם קיים בצפנת,
הלשון הוא מצוותן, הלשון בצפנת פענח מצוותן בכל רגע ורגע, זה לא כמו מצוות אחרות שהן מצוות נמשכות, מצווה מתמשכת. יש כאן, כל זמן שווהיו, כי התורה אמרה והיו לתטפות בין עיניך, אז הווהיו נמצא, כל זמן שזה נמצא בין עיניך, אז הוא מקיים את הווהיו. למשל, תן דוגמה. כל זמן שזה מונח על הראש.
זה כמו 10 מאמרות.
כל זמן שזה נמצא על הראש,
הוא מחובר כל הזמן, הוא מחובר כל הזמן.
אני קורא כאן עוד לשון של הצפנת פענח, כל רגע ורגע שהוא לבוש מקיים מצווה. כן, פה כל הזמן הוא מקיים, למה לא מורידים? לפי זה היה צריך להוריד. למה לא מורידים? כן, נכון, קשר כבר, למה לא מורידים? אז אמרתי בתחילת השיעור, כי כתוב בתורה והיו לשון רבים, אז התורה אמרה ורוצה שכשאתה שם תפילין על הראש שהוא לא יהיה לבד, שיהיה שם עוד מישהו. אבל אם לא, אם היה כתוב והיה לשון יחיד, אם היה כתוב וכשאתה לא תעלה ידיך והיה לתותפות ביניך, אם היה כתוב ככה, אז היית יכול להניח את התפילין של היד לקשור ואחרי דקה להוריד ואת השלוש להשאיר על הראש ומקיים מצווה. אז זה היו לשון רבים כולל גם את היד באופן כזה שהוא אומר לך השלוש אסור לו להיות לבד, הוא צריך להיות עם שליד, אבל השליד עצמו מצידו המצווה הסתיימה בקשירה. עכשיו אתה עושה את הברכה והברכה הזו אתה מכוון גם על השורה,
ואז סייאתי
הברכה. ומה קורה אם אדם לא בירך? הוא גם קיים את המצווה. המצווה היא לא תלויה בברכה. למה אם אדם לוקח לולב ליד, נחזור את הדוגמה של הלולב, הוא לוקח את הלולב ונענענע, אחרי זה הוא יכול לברך? הוא כבר קיים, למה לברך? הברכה צריכה להיות לפני הקיום, לא אחרי הקיום. עכשיו לפי העיקרון הזה אנחנו נראה את הדברים מרומזים וכמעט מפורשים ברמב״ם, שאחרי שאנחנו רואים את זה ברמב״ם אנחנו כמעט יכולים להגיד אז מה אם צריכים את הגאון הרגת שוב. הרמב״ם כותב את זה, הוא כותב ככה, מתחילה נקרא את המשפט הראשון: יש בכלל חמש מצוות עשה, וזהו פרטן א', להיות תפילין על ראש, זה א', בית לקושרם על היד. פשוט מסגנון לשונו של העם, מה אנחנו רואים? ממש מפורש. להיות תפילין על הראש. מהי המצווה הראשונה? להיות תפילין על הראש. זה המצווה. אז כל מה שזה, כל שנייה ושנייה, כל דקה ודקה, זה המצב הזה שהתפילין נמצאים על הראש, זה מצווה. לקושרם על היד, הוא לא קושר כל רגע. הוא קשר כבר, גמרנו. אחרי שהוא סיים לקשור, הוא לא קושר, זה כבר קשור. אז אין מצווה, המצווה לא, היא לא חוזרת על עצמה. על פי העיקרון הזה אנחנו נבין למה הרמב״ם הקדים את התפילין של הראש לפני התפילין של היד. למה? הרמב״ם הוא מאוד מאוד מסודר, וסדר ההלכות שהרמב״ם קבע שהוא כתב אותם, הוא קבע הלכות לפי סדר עם היגיון מסוים. כשהוא לקח את ספר האהבה והוא כתב בפנים את ההלכות שהוא כתב, הוא קבע את ההלכות לפי סדר. הוא התחיל עם הלכות קריאת שמע, שזה מצווה יום. פעמיים ביום. עבר להלכות תפילה, שזה מצווה מדי יום.
מדי יום,
אין יום שאין את המצווה הזה. עבר להלכות תפילין, שזה לא מדי יום, זה רק ביום חול.
אז הוא הולך ביום.
הוא הולך לפי מה שתדיר ראשון ומה שפחות תדיר אחרון. עבר למצווה האחרונה בספר אהבה, זה הלכות מילה. למה מילה היא אחרונה? פעם בחיים. הוא הולך לפי הלכות ברכות, זה אחד לפני מילה, הוא לא חייב לאכול, כדי הוא יכול לאכול ולא לברך. הרי הלכות ברכות מדאורייתא, ברכה זה רק ברכה אחרונה, נכון? אין ברכה ראשונה, מדברה ראשונה לתקנת חכמים. באופן תיאורטי יכול אדם לאכול באופן שהוא לא יהיה חייב לברך ברכה האחרונה, הוא אוכל פחות מנה כשיעור, עובר זמן, בכלל לא יהיה חייב, כן? הרמב״ם הופך את, מחלק את ההלכות לפי סדר של תדירות, זה הכלל. אם זה לפי סדר של תדירות, אז בית תפילין עצמו, מה יותר תדיר? השל ראש או השל יד? השל ראש יותר, לא מה? השל ראש אתה מקיים כל הזמן שזה עליך, והשל יד אתה מקיים רק ברגע שאתה נניח. אז מה יותר תדיר? אז השל ראש יותר תדיר והשל יד פחות תדיר. אז הרמב״ם הוא עקבי, הוא הולך באופן מסודר לפי שיטתו. מה שיותר תדיר יבוא קודם. אז כמו שבסדר הכללי יבואו ההלכות התדירות קודם, כי תשעה, מה זה נקרא תדיר? מצווה שמקיימים אותה בתדירות גבוהה יותר זה נקרא תדיר. כשאתה עכשיו נמצא עם התפילין על היד ועל הראש, איזה בין שני המצוות אתה מקיים בתדירות גבוהה יותר, של יד או של ראש? למה? של יד קיימת וזהו, כמה פעמים ביום אתה מקיים מצוות של יד? של יד אתה מקיים פעם אחת ביום, של ראש שאתה מקיים בכל רגע שזה עליך. אז מבין שניהם, אם הולכים עקבי לפי הכלל שכל מצווה שהיא תדירה היא צריכה להיות קודמת, אז במילא חייבים להיות עקבי לא רק בכללות ההלכות אלא בתוך כל הלכה והלכה. מה? בשביל שתדע לייחס חשיבות אמיתית לתפילין מחר בבוקר שתניח, לדעת שאתה בעצם מכל שנייה, לכן זה צריך להביא יראת שמיים גדולה. כשאדם יש לו תפילין על הראש, כל רגע ורגע עכשיו הוא מקיים מצוות והיו לו את הדבר בין עיניך, זה לא דבר שלנו. עכשיו, בסוף הנחת הרי בסוף. עכשיו אנחנו נראה את הצד הפנימי בדבר. מה הנקודה הפנימית שאפשר, ומכל דבר אנחנו צריכים להסיק הוראה בעבודת השם בצד הפנימי בנפש, איך אפשר לתרגם את זה בעבודת האדם. אז עבודת האדם אפשר להבין את זה בצורה כזו. מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? תפילין של יד אנחנו מניחים, למה מניחים את התפילין על היד ודווקא על יד שמאל? זה כנגד הלב. ותפילין של ראש זה כנגד המוח. לב זה רגש, אתה שומע מה אנחנו מדברים? הלב זה הרגש והמוח זה ההתבוננות, זה השכל. בעבודת השם כשאנחנו מניחים תפילין של יד ושל ראש, הרי כל יום לפני שמניחים תפילין צריך לכוון כוונה. זה לא כמו מצווה אחרת שאם כן כיוונת, לא כיוונת, זה אותו דבר. מצוות תפילין חייבים לכוון כל יום, כי זה כתוב בשולחן ערוך, ואם לא מכוונים, מפספסים את המצווה. צריך לכוון, יכוון כתוב, יכוון בהנחה התפילין, שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, כדי לזכור את הבורא, לזכור את יציאת מצרים, לשבד את המוח ואת הלב לבורא, שיש לו את הכוח ואת הממשלה לעשות בכל דבר כרצונו, זה הסיום של הקטע הזה, ועל ידי זה יזכור הבורא וימית הנאותו. זה שלוש שורות שכתוב בשולחן ערוך, צריך כל יום לחשוב על זה בעת הנחת תפילין, אחרת אנחנו מפספסים בהנחת תפילין משהו מאוד מאוד בסיסי. אז העניין הזה של הנחת תפילין צריך, זה כתוב בסידור באותיות ליד הנחת תפילין, צריך להסתכל שם עד שנדע את זה בעל פה, זה חייבים לדעת את זה יום יום. אז העניין הזה של הנחת תפילין אומר לנו לפעול על הרגש ולפעול על השכל. כתוב בתניא שהלב לא תמיד נמצא ברשותו של אדם, רק אצל צדיקים אז הלב נמצא ברשותם, הם שולטים על הרגשות שלהם. אבל אפילו בינוני, ולחת כמה וכמה מי שפחות מזה, אבל אפילו בינוני הוא לא כל זמן שולט על הלב, יש לו בלב הרבה תאוות והרבה עניינים של יצרים לא נכונים ולא טובים שהם כל הזמן בוערים אצלו. הלב בוער כאש אצל כל אחד, אפילו אצל בינוני. קשה מאוד להגיד לבן אדם אתה חייב להפוך את הלב שלך שלא יהיה לך יותר תאוות בלב, כמעט בלתי אפשרי. אפשר להגיד לבן אדם אתה יכול בהתקפיה לעבוד על עצמך ולרתום את עצמך מפעם לפעם שיהיה לך רגש חיות יהודית חסידית כמו שצריך להיות, אבל להפוך את זה באופן תמידי זה מאוד קשה. אבל את השכל, אדם בשכל שלא יכול להחליט, אני עכשיו חושב רק מחשבות טובות. אדם שולט על המחשבות שלו אם הוא רוצה, אם הוא יודע בעל פה פרקי תניה או פרקי משניות, הוא יודע בעל פה עניינים מסוימים, הוא יכול לשלוט על המחשבות שלו. אם נכנס מחשבה רעה הוא מכניס כמה שורות של תניה והוא שולט על הראש. אפשר לשלוט כל הזמן, אין מצב שאני אומר לא יכול לשלוט על הראש, על הראש אפשר לשלוט. זה מה שהתורה אומרת בתפילין. בתפילין של יד לא אומרים לנו שכל רגע ורגע אתה בתוך המצווה. המצווה היא וקשרתם, תקשור. מה זה נקרא לקשור? בהתקפיה, תרתום אותו, כמו שלוקח את הסוס, קושר אותו נגד רצונו, מפעם לפעם, פעם ביום לפחות, תקשור את הלב שלך ותרתום אותו לקדושה. אתה תהפוך אותו אחר כך באופן תמידי? לא. קשרת, ואחרי דקה יכול להיות שהוא ברח לך וזהו, ברח. אבל בראש אפשר להגיד כל זמן שזה מונח על הראש שלך אתה כל הזמן בתוך המצווה וזה לא יברח לך. בראש אתה יכול לשלוט על המחשבה שלך ולהיות מונח בזה כל הזמן. זה ההבדל למעשי, גם במצוות, במצוות תפילין של יד. זה מצווה רק פעם אחת, קושרים את זה באופן שרותמים אותו בהתקפיה, ואת הראש זה לא דבר שהולך כל כך קשה, את הראש אפשר יותר בקלות. לכן את הראש זה מצווה תמידית, שאומרים לו כל רגע ורגע אתה נמצא בזה, וזה לא לכתוב קשרתם בסגנון כזה שאתה צריך לרתום אותו בכוח, אלא והיו לתתופות בעיניך, רק תכניס את עצמך לעניין ואתה בפנים. ביד זהו קשרתם לאותה לדרך, אתה צריך פה לעבוד ולהתאמץ קשה. וזה המסר של תפילין, גם בצד המעשי מבחינת המצווה, גם בנפש מבחינת הצד הרוחני של האדם, שאם אדם ידע להתייחס נכון לעניין הזה, אז זה כן מצוות תפילין כראוי. זה הנקודה שעם זה אפשר לסיים את העניין הזה של הנחת תפילין.